שיעור בעזרת השם יהיה לרפואת היד סולטן בן פנינה, רפואה שלמה ממש, כל העניינים. נתן בן חמדה, נתן חיים בן חמדה. כל פצועי עם ישראל, הצלחת החיילים שלנו בעזרת השם, כל העניינים. תראו, יש לנו, הפרשה שלנו זו פרשה מאוד חשובה, פרשה שבה בעצם המצווה הראשונה שנצטוו בישראל. המצווה הראשונה שנצטוו בישראל זה פרשת בו. פה מתחילה המצווה הראשונה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה. פרשה הזאת יש המון דברים חשובים, יציאת מצרים, עניינים גדולים ביותר. אבל אחד הדברים שאני רוצה להתמקד בהם היום, בפרט בהקשר לזה שביוד בשבט זה יום קבלת הנשיאות של הרבי, ברוך תהיה, ויש את העניין הידוע של באתי לגני, שזה מאמר שדיברנו עליו הרבה בזמן האחרון, אז אנחנו גם נקשר את זה קצת אליו. ואומרים, משה אומר לפרעה, פרעה אומר לו, תצאו לזבוח פה, במצרים. אתם רוצים לזבוח לקדוש ברוך הוא? כך אומר לו במכה השמינית, לכו תזבחו בארץ מצרים. מה אומר למשה? מה פתאום? כל פעם משה אומר לו את זה מחדש, סוחר טוב כביכול. מה פתאום? אין מזבח את אלוקיהם ולא יסכלונו? את תועבת מצרים שאנחנו נסכול, זה אלוקים שלהם. אנחנו נסבח את האלוקים שלהם, הם לא יסכלו אותנו. לא יכול להיות דבר כזה. אתה השתגעת, אתה רוצה להרוג אותנו מצד המצרים? זה לא הומניטרי. שמעתי שגילו איזה אחד לא מעורב עכשיו, מישהו שהוא בלתי מעורב בעזה. מישהו שכתב להם שמצאו מישהו בלתי מעורב אחד בעזה, ואז הוא ראה לי תמונה של חמור שם. זה אחד בלתי מעורב. לכם שלום. אז בלתי מעורב. אז משה רבנו אומר לו, כולם פה יש להם זכויות. שהשיעור גם לעילוי נשמת רינה מסעודה בת ג'נה טובה. נכון. אז בואו נחזור לנקודה. אומר משה רבנו, מה אתה רוצה שאנחנו נסבח במצרים? הם ירגו אותנו. ישר יהיה פה פוגרום. אם אנחנו זובחים את הבהמות שלהם במצרים, הלך עליהם. מה קורה במכת חושך? פרעה אומר למשה, בסדר, לכו. לכו. אתם, הבנים שלכם, הנשים שלכם, אני מקבל הכל, זהו. אחרי המכה השמינית, שאמר לו, בבנינו וזקנינו נלך וגירש אותו, אמר לו, לכו, רק צונכם יוצג. אתה יודע מה? פיקס, אתם יכולים ללכת, עם צון תסתדרו. תלכו, תזבחו, תצאו, תעשו מה שאתם רוצים, איפה שאתם רוצים, במדבר, ביבשה, באוויר ובים, איפה שאתם רוצים. רק מה? הצון שלכם יישאר פה. צון זה חשוב לנו. מה אומר למשה רבנו? לא. לא תישאר פרסה. פרסה. וצוננו ובקננו ולא, כי לא ידענו, כיצד, לא ידענו מה ירצה, מה הקדוש ברוך הוא ירצה מאיתנו. כי לא יישאר, כי אם פרסה. לא, כי צוננו ובקננו נלך, זה היה שבמכה הקודמת, ואז פרעה אמר, לו, לא, אתם רוצים לעבוד רק לכו הגברים והטף, כי אותה אתם מבקשים, הטף לאנשים לא. אבל פה אומר, לא לכו כולכם, רק הצון לא. זאת אומרת, אני לא משחרר אתכם לגמרי. תגידו לי, זה נראה לכם הגיוני? בן אדם עכשיו מגיע, נותן לך איזה לצאת. בן אדם עכשיו בא, אומרים לך בעזה, עכשיו אתה נמצא בעזה. אומר לו, תקשיבו, אנחנו נכנעים לגמרי, הכל טוב. רק תשאירו לנו מסעיות של דלק ומים. נוחדים את כל החטופים. מה המשלה עכשיו הייתה עושה? בטח, תחזירו את החטופים, אנחנו גם נביא לכם אדמות. מה? נביא לכם גם... אתם בטוחים שאתם רוצים להוציא את כל החטופים? אולי איזו עסקה לא משתלמת? פרעה נמצאים שם 210 שנה. ועם ישראל מחכים לצאת ממצרים 210 שנה. פרו אומר לו, אתם יכולים לצאת כולכם, רק הצון יישאר פה. תגידו, זה לא עסקה טובה? איזה מנהיג של היום היה עושה, לא היה עושה עסקה כזאת. אבל משה רבנו אומר לו, לא, אף אחד לא יצא, לא יישאר פרסה. ואחרי כל מה שאמרתי עכשיו, למרות כל מה שאמרתי עכשיו, לפני שעם ישראל יוצא ממצרים, 4 ימים לפני כן, הקדוש ברוך הוא מצווה לבני ישראל, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשונו, לכם מחודשי השנה, זה המצווה הראשונה שנצטוו בישראל, והקדוש ברוך הוא אומר, לקחו לכם שא, לקחו לכם איש שא לבית אבות, כל אחד ייקח לו שא, ואת השא הזה אתם תשמרו, ובסופו של דבר אתם תשחטו אותו בערב פסח, הוא ישמור על הדלתות שלכם, כמו שאנחנו יודעים, קורבן פסח, דם, דם פסח. אתם יודעים שזה היה מסירות נפש גדולה מאוד. היה מגיע מצרי, אנחנו עושים בשביל זה את השבת הגדול. מגיע מצרי, אומר לו, למה אתה שומר את השא הזה? זה עבודה זרה שלנו, לא קושרים שא. קושר אותו למיטה, אומר לו, לא קושרים שא, מה זה זה? זה עבודה זרה אצלנו, זה חשוב. אומר לו, אני לוקח אותו כי עוד 4 ימים, אני הולך לשחוט אותו. המצרים רצו להרוג אותם. אבל היה שם כל מיני ניסים שלא נתנו לו, בסוף הם גילו שזה בכורות, הבכורות הלכו עצום לחמי מצרים. זה מסירות נפש, בערך כמו שעכשיו אחד מאיתנו, ילך לאמצע איראן, ויניף ככה דגל ישראל, בערך. ככה, באמצע איראן, יניף דגל ישראל עם התמונה של חומני קרוע. בסדר? מה אתה אומר? זה עוד לקר את זה הכי חזק. אתם רק מדמיינים, הוא בכלל כבר מכיר את המקום. יש סיכוי כזה שמי שעשה דבר כזה, זה מסירות נפש אדירה. הם עמדו שם במצרים, למרות שהם ידעו שהניסים התחזקו קצת וזה, אבל עדיין לא פחדו, פחדו פחד אלוקים.
למה? אבל אחרי זה
9 מכות, אתה קצת... בכל זאת, הם הרגישו, זה אומץ, אבל כל אחד ואחד להיות עם אומץ כזה. מה, תחשוב, הם עבדים כל כך 4 שנים, זה מסירות נפש, זה קשה בנפש היה לעשות דבר כזה, לצאת ככה. 210 שנה שהם עבדים. 4 ימים, י' בניסן, ועד הלילה של י' ד', כלומר י' ד', 4 ימים בערך, כן? אז אתם רואים עכשיו מה זה, למה הקדוש ברוך הוא רצה שבני ישראל... הקדוש ברוך הוא רצה שהדבר הראשון שאנחנו נעשה זה נשחט את העבודה הזרה שקשורה לשה הזה. אני רוצה להסביר את זה קצת יותר. לפי מה שדיברתי מקודם. מקודם אמרנו שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא משאיר פה אפילו בהמה. מה זה? למה לא? מה אתה כל כך משתולל להשאיר בהמה? למה העסקה הזאת לא טובה לך? באמת, מסירות נפש. עם ישראל רגיל מסירות נפש. אנחנו יודעים שמי שנכנס לים, מי היה הראשון שנכנס למים? נחשון בן עמינדב, לפי אחד השיטות. יש מדרש שאומר גם בני אפרים, אבל רבים על זה, אבל אפרים, נחשון בן עמינדב נכנס למים. הוא נכנס עד שהמים הגיעו לו לאף, כי באו מים עד נפש. וכשהמים הגיעו לו לאף, המים נבקעו. הוא ידע אם ככה השם אמר, ככה אני עושה, אין בכלל שאלות. זה אלוקי, זה ראש אחר. אבל פה, זה לא מסירות נפש לא להילחם על השא עכשיו. נוותר על הגדיים, נוותר על בואו נצא כבר, נוותר על הרצון. אלא הקדוש ברוך הוא רמז פה, כך אומרים המפרשים הגדולים, מפרשים גדולים מאוד שמביאים את הדבר הזה ואומרים, הרבה מפרשים, רב שלמה קלוגר מביא את זה בספר שלו, רב שלמה קלוגר, הוא כתב המון ספרים. 160 ספרים, אני לא טועה, אחד הגאונים שלך לפני כ-180 שנה לערך. והוא, האלף לך שלמה, הספר המפורסם שלו, יש הרבה ספרים שלו, גאון גדול. והוא כותב שם, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו שהנקודה הבהמית גם כן חשובה לו. היה זה אחד, שמעת על הרב שבדרון? הוא היה מגיד גדול, הרב שבדרון.
הכרת הרע.
הוא היה בירושלים, אחד המגידים, אחד המשגיחים הגדולים של הישיבה. פעם אחת בא אליו תלמיד מפולפל כזה, אמר לו, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. אמר לו, הרב, בבקשה, בני, דבר איתי, מה? מדברים ביידיש, זה נשמע יותר טוב קצת, אבל עדיין. אז אמר לו, הרב, מה עשו אותי בן אדם? אני צריך להתאמץ, להביא אוכל, לחשוב, להתעצבן, להצטער. הייתי יכול להיות בהמה. בלי דאגות. בלי פלפולים. בלי עניינים, הייתי אוכל טוב, כל חציר היה חציר. פה אוכל טעים, לא טעים, כן טעים. הוא אומר, כל אוכל זה אוכל, היו דואגים לי להבהמות, היו שומתי באיזה בהמה של אצל איזה בעל בית טוב, שרוצה חלב, הייתי נותן לו חלב כל יום, יאללה. אבל הייתי אוכל טוב, שותה טוב, בלי דאגות, בלי עניינים על הראש.
לפני שבוע אמר
לי
את זה
סיין.
אבל
בסוף שוחטים
אותך,
מה אתה... לא, הוא היה רוצה להיות בהמה של בעל הבית כזה טוב, של איזה אחד שלא שוחטים, איזה צמחוני. זה בהמה. והוא מתשיך לתאר לו תיאורים, וזה כמה טוב להיות בהמה ככה. אז הרב שבתורן אמר לו, אין לך מה לדאוג, אין לך מה לדאוג. אז אמר לו, באמת, למה אין לי מה לדאוג? תראה איך אני סובל, תראה איזה צער, תקופה קשה בירושלים, אין מה לאכול. הבהמות הן אוכלות, יש להם חציר שם, לנו לא. אמר לו הרב שבתורן, אין לך מה לדאוג. אמר לו, למה אין לי מה לדאוג? אמר לו, כי אתה בהמה. אתה באמת בהמה. אבל באמת, הנקודה שאני רוצה לדבר עליה היום ולפתור בזה את הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא בתורה, הקדושה, מרמז לנו דברים שהם עניינים עמוקים גם להיום ולכל הדורות. ואם זו המצווה הראשונה שנצטוו בישראל, מהחודש הזה לכם ראש חודשים, קחו לכם איש צא לבית אבות, כנראה שיש בה את השורש העמוק ביותר בתורה במצוות, היא המצווה הראשית, היא הראש של המצוות. והיסוד בזה שאני רוצה שתדעו, שיש לכל אדם, כך מובא בתניה, וכך מובא בספר שערי קדושה לרב חיים ויטל, שהתניה מביא את זה משם, ובספרי עץ חיים, שלכל יהודי יש נפש אלוקית ונפש בהמית, שתי נפשות. זאת אומרת שבנקודה אחת מאצלנו אנחנו בהמה. בנקודה אחרת אצלנו אנחנו אלוקיים. כמו שכתוב, שהאדם בשלושה דברים דומה למלאכי השרת, דיינו ליצורים עליונים, בשלושה דברים דומה לבהמות. כך מביאה הגמרא. שלושה דברים דומה למלאכי השרת, מי זוכר? הולך בקומה זקופה, יש לו דעת.
מדבר
בלשון הקודש. שלושה דברים דומה לבהמה, אוכל ושותה, פרי ורבייה ובית הכיסא. אבל במקום שבו יהודי, זה כל אדם, אבל זה בפרט יהודים שדברים בלשון הקודש, אבל יהודי יש לו גם נפש אלוקית. בתוכו יש נפש קדושה וטהורה ועוצמתית, שבא ישירות מעת הקדוש ברוך הוא. כשיהודי נוגע בנקודה הזאת, הוא מסוגל, איזה צבא, איזה חייל, באיזה מדינה, יבוא מקצה העולם שהוא הלך לטייל אחרי צבא, וסוף סוף סיים את השירות שלו, ויחזור מרצונו החופשי במטוס בטיסה הראשונה, כדי לבוא ולהילחם ולמסור את הנפש על העם שלו לכבוד הקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר, מה זה עם ישראל? מה מאחד אותנו עם התורה? איזה חייל יעשה דבר כזה בעולם? מאיפה זה מגיע? נקודה, אין דבר כזה. הוא ישמח שהוא לא היה בטעות במדינה הרוסי הזה בזמן שגייסו את כולם. אין כזה, כי אצל יהודי ישנה נפש אלוקית קדושה, ששם השכל הוא אך ורק אלוקי. כשהנקודה הזאת של המסירות נפש מתעוררת ביהודי, שיהודי בא עם איך אנחנו קוראים לזה בצבא, ברעל, כשיהודי נכנס לזה לא רק בצבא, כשהוא נכנס לזה בתורה, כשהוא נכנס לזה במצוות, כשהוא נכנס לזה בחינוך, כשהוא נכנס לזה בשליחות, כשהוא נכנס לזה בכל דבר, הוא נהיה יצור ששום דבר לא יכול לעצור אותו במה שהוא עושה. הוא הולך עם מסירות נפש. זה לא שהוא עושה את זה בלי שכל. הוא עושה את זה עם שכל, אבל השכל חדור לגמרי, זהו. זה משהו שמגיע מלמעלה מהשכל. אצל יהודי יש נפש אלוקית, שכשהיא מתעוררת, אין חשבונות שהם לא אלוקיים. מה? זה יקר? אם זה מסירות נפש, הוא ייתן הכל. מה? זה מסכן את החיים? ייתן הכל. מה? זה קשה? ישקיע את כל הכוחות. כי הוא נמצא בנקודה של האלוקות. אבל מצד שני, איי איי איי, אפשר להתכחש לזה, יש לנו נפש בהמית. הנפש הבהמית שלנו, היא מנסה להתגבר, והיא מגיל קטן כבר נמצאת אצלנו. הרבה לפני שהנפש האלוקית מתחילה בכלל להתגלות, הנפש הבהמית כבר יושבת שם טוב, טוב. מה זה הנפש הבהמית? זה הנפש שיש גם לגויים, וגם לנו. והנפש הבהמית הזאת היא נפש שגדלה טוב, טוב, עד שבן אדם יתחיל להשתמש בנפש האלוקית שלו בבר מצווה. לוקח לו שנים רבות אם הוא בכלל יצליח להתגבר עליה עכשיו. מה היא? מי היא? היא זאת, מה היא? הילד שבאמית היא לא רעה, למרות שהיא באה מצד הסתרה אחת, נכון? אבל הנפש הבאמית היא קודם כל באמה. בואו נתחיל מזה. שאלנו היום אם יש פה מישהו, גילי כתב משהו יפה כזה. אתה מרגיש לפעמים באמי. כן? לפעמים אנחנו מרגישים לו באמים. יפה. מה זאת אומרת? בן אדם, פרא עיר יולד, מה זה בהמי? אנחנו נולדים, מה זה בהמות? ילד קטן נולד בהמה הכי גדולה שיכולה להיות, פשוט כולם אוהבים אותו כי הוא תינוק, אבל בגיל שנתיים כבר כתוב במדרש שהוא דומה לחזיר, שולח את הידיים שלו בצועה.
רצון לקבל.
זה רצון לקבל גמור. מה הנפש הבהמית רוצה?
לקבל.
כיף.
כיף, עונג.
הנפש הבהמית תביא לה כיף. שלווה וכיף. שקט וכיף. עזוב אותי. איך אמר לו התלמיד? תן לאכול עשב, טעים, תענוג, בשקט. שקט וכיף. זהו. אה? מתאים לכם? מתאים לכם? זה בעיה לעבוד איתכם. אני אומר, אתם אמיתיים. אבל בעצם מה זה מתאים לנו? מתאים לנו כי אנחנו רוצים להיות בימים, אז מתאים לנו. מי שיגיד שלא מתאים לו, הוא עובד אמיתי. מי יכול להגיד את זה? קשה. יגידו לך, עכשיו תקבל את כל הכיף שבעולם, נחת, בטן גב, עזוב הכל. לא צריך לעבוד, לא צריך זה. מעטים מאוד יגידו, אני לא מוכן לזה. אני באתי אם אני משמעותי פה. הבהמה לא רוצה להיות משמעותית. לא מעניין אותה. הנקודה הבהמית אצלנו אוהבת לברוח. אוהבת לברוח. הנקודה הבהמית אצלנו אוהבת לברוח. כבד עליי. אני כל יום ביום הנקודה בבית כנסת פה מאתגרים לי את הנקודה הבהמית בחצי שנה האחרונה. כל פעם עם כל הלחץ שיש לי פה יותר מדי תפקידים בזמן האחרון. וכל פעם בא לי להגיד, עזוב אותי, אבל אני לאן ללכת. אם אני אגיד, עזוב אותי, מה אני אעשה? אני לא יכול להגיד, עזוב אותי, שמישהו יעשה את זה. זה פשוט ילך לאיבוד. ככה זה הורים מרגישים, נכון? הורים עם הילדים שלהם, אותו דבר, בדיוק. הוא לא יכול להגיד, עזוב אותי, אני אלך למשפחה. לאן תלך? אתה משקר? אתה לא תעשה את זה. וגם אם תלך, אם הוא אמיתי, הוא יחזור. לכן, הנפש הבהמית שלנו, היא בראש שלה, יש לה רק נקודה, שתן לי כיף. אני רוצה כיף. אבל הנפש הבהמית הזאת, רבותיי, היא גם יכולה לעשות לפעמים דברים רעים, בשביל הכיף שלה. היא יכולה לפעמים לרדת נמוך יותר בשביל הכיף שלה. אצל יהודי, הנפש הבהמית אף פעם לא נולדת עם רצון לעשות רע. רק עם רצון לברוח. אין לה רצון לעשות רע. אבל, תדעו לכם, שהיא כן, הנפש הבהמית הזאת, היא כן רוצה, אבל לפעמים בגלל שהיא יורדת למטה בדברים הטובים, בדברים הלא טובים שהיא עושה, אז היא לפעמים כבר מתפתה לעשות דברים רעים. וכשהיא עושה דברים רעים, היא כבר יכולה לרדת לשלוש קליפות מאות. שלוש קליפות מאות פירושו דברים אסורים.
למה התינוק שנולד, אתה אומר שמה שהוא אוכל זה מתוך הנפש הבהמית. כן. הרי צורך להחיות את הנשמה שלו.
נפש הבהמית היא לא רעה, היא באה מתוך צורך להחיות את הנשמה.
אז היא מחיה את הנשמה.
מצוין, יש לה גם דברים טובים.
אז למה לקרוא לה בהמי?
תגיד, זה לא בהמי לאכול?
לאכול זה בהמי?
אם
אתה מחיה את הנשמה, ואתה, כמו שאמרת פעם, כשאתה אוכל ומכוון לעלייה, ושזה על מנת להחזיק את הגוף, אז זה לא בהמי, זה גם לא בהמי.
תראה, מה שלא יהיה, עצם זה שבן אדם חי בגוף ואוכל ושוטה, כמו שאמרנו עכשיו, בשלושה דברים, הוא דומה לבהמה, שהוא אוכל ושוטה. זה אי אפשר לקחת, אבל, עכשיו אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה, אי אפשר בלי הנפש הבהמית. הנפש הבהמית כדי להתקיים בעולם היא הכרחית, ולכן הנפש הבהמית היא זו שמחיה את הגוף. הנפש האלוקית לא מחיה את הגוף.
את הגוף בשביל הנשמה.
היא מחיה את הגוף. עכשיו, אתה לוקח אותי לשלב אחד קדימה בשיעור. האם הנפש הבהמית היא גם יכולה להיות טובה? בהחלט. כשהיא מתנהגת כבהמה טובה, כבהמה מתוקה, כסה שהולך אחרי הרועה שלו, שרוכבים על הסה, ששוחטים אותו לאכילה קדושה, שהוא עולה למעלה גבוה מאוד, שגוזזים בנו את הצמר, שהילדים משחקים איתו, אז הוא צון קדושים. יותר מזה אני אגיד אפילו. תכלית הירידה שהנפש האלוקית ירדה לעולם הזה, בשביל זה ירדה הנשמה שלנו למטה, זה לא כדי להיות מלאך. מי שירד למטה כדי להיות מלאך, הוא שוגה מאוד. תכלית הירידה שהנשמה שלנו ירדה למטה, זה בשביל להתעסק עם הנפש הבהמית. מי העיקר אם כך? הנפש הבהמית היא העיקר. לכאורה נראה לנו שהנפש הבהמית היא הרעה פה והנפש האלוקית היא הטובה. זה בכלל לא זה. הנפש האלוקית היא באה לפה לתפקיד לברר ולזכך ולתקן את הנפש הבהמית, את השטויות של הבן אדם בעולם הזה. בן אדם נולד לפה עם קלקול, או שחס ושלום הוא נפגע נפשית, או שחס ושלום הוא נפגע גופנית. וכל אחד עבר איזה טראומה בחיים האלה, קטנה, גדולה, מהותית, לא מהותית. כל אחד עובר קלקולים. אין מישהו שלא עובר איזה. חלק מהתיקון פה זה שהוא עבר קלקולים, שהוא הקטן או גדול, לא משנה. גם איזה קלקולים קשים, אפילו אדם, חס ושלום, נקטע לו איזה איבר. בוודאי, הנשמה שלו ירדה לעולם בשביל לתקן גוף עם איבוד איבר ונפש בבית שתסבול מאיזה טראומה. למה? יש תיקון בזה. אבל למה הוא הגיע לפה בכלל? כי הוא בא לתקן את הנפש הבהמית שלו ואת הגוף שלו ואת החלק שלו בעולם, איפה שהוא נמצא, הוא לא הגיע סתם. אם כן, יש פה נקודה. שמי שמזלזל בנפש הבהמית, הוא מאבד את הכל. למה? יש שתי אנשים שמזלזלים בנפש הבהמית. אחד, זה הוא שבא ובא רק להלעית אותה וליהנות ולאכול ולשתות, בעצם הוא איבד הכל, הוא סתם, הוא חי פה כמו בהמה. לגמרי. הוא בטח לא יתקן אותה, הוא בטח לא יברר אותה, הוא בטח לא יעבוד איתה, הוא בטח לא יזכה שהנפש הבהמית שלו תהיה קדושה. השני שמאבד את הנפש הבהמית, זה אותו אחד שמזכך את הנפש האלוקית, עולה למעלה, מעלה, 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 ושוכח לגמרי על הנפש הבהמית והגוף שלו והבהמה שלו, סליחה על הביטוי, והעולם הזה, והעולם התחתון, וכל התיקונים שיש פה, והמשפחה, והילדים, שהם מושכים אותנו הרי למטה, טוב, טוב. המשפחה והילדים מושכים עמוק למטה. אבל זה יכול להיות למטה בקדושה. כי אם אתה תתקן את זה, זה הכי קדוש שיש. אם אתה תברח מזה, אז קדוש זה לא יהיה.
תיקון הנפש הבהמית זה יותר בתחום המוסר, כאילו.
זה לא
מאשר במצוות.
למה? כשאדם עושה מצווה...
המצוות פחות מתקנים את הנפש הבהמית.
לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריאות. כלומר, אם אדם עכשיו אסור לו לאכול בשר וחלב, הוא מאוד רוצה, כי הוא רוצה לאכול משהו חלבי, אחרי שעה שהוא אכל בשר, ושש שעות צריך לחכות לשיטתנו, נכון? והוא לא אוכל את זה, הוא מתקן את הנפש הבהמית שלו. היא רוצה, בא לה. היא רואה משהו טעים, בא לה. אבל מה? לא. היא מתגברת. הנפש האלוקית אומרת לה, לא טוב. אם הנפש האלוקית אומרת לה, סור, בום, איזה אבא שנותן לה איזה צ'פחה, או אפילו הנפש האלוקית של איזה מישהו, שהוא איזה תלמיד חכם, אבל הוא אומר, סור, זה גם לא נכון. זה אפשרות. הנפש הבהמית הכי מתוקנת, זה זאת שהיא באה ואומרים לה, זה לא טוב. אנחנו אנשים, אנחנו רוצים להתקדש. היא אומרת, נכון, זה לא טוב, אני מסכימה. אדם שהגיע למקום הזה, זו נפש בהמית מתוקנת, אפילו שהיא מתאמצת. זה מאמץ בריא. זה נקרא התקפיה. אנחנו לקראת י' שבט, כמו שאמרתי, לקראת הסימן הזה של המאור הבאתי לגני, אנחנו עושים שטורים קצת בשבת הזאת על, על העניין הזה של י' שבט, באתי לגני, והמטרה של זה היא לכבוד ה... רציתי שזה יהיה קשור בסימן כל מה שאנחנו עוברים בעם, כי יש פה תהליך שאנחנו כולם עוברים אותו, תהליך שכולם עוברים אותו. כל מה שקורה במלחמה, מי שמבין עניין, זה תהליך שכולנו עוברים בעם. אנחנו עוברים משהו. אם אדם לא יודע את זה, כדאי שילמד את זה. ובמאמר הזה שנקרא באתי לגני, שם את כל המידע. אנחנו לא נוכל לעבור עליו בשבת אחת, אבל נוכל לפחות לצמצם קצת את הדברים בסייעתא דשמיא, שאולי זה יגיע לנקודה. וזה הנקודה שאנחנו עוברים אליה עכשיו. התקפיה והתאפחה. התקפיה זה שהנפש הבהמית מבטרת על דברים שהיא הייתה רוצה, כי היא מבינה שזה לא בקדושה. היא עושה רצון השם. התאפחה זה שהיא גם מצליחה לעשות את זה באהבה. היא מבינה מה נכון, השכל מתוקן, והיא הולכת עם זה ביחד בצורה בריאה, ועד רבה אז הנפש האלוקית משתמשת בה כדי להתעלות. הן עולות ביחד. יותר גדול להשם הנפש הבהמית שמתקדשת מהנפש האלוקית שמתקדשת, כי הנפש האלוקית לא צריכה תיקון. הנשמה אינה צריכה תיקון, היא כבר הייתה למעלה. המקום שהיא עולה בו יותר למעלה זה שהיא משתמשת בנפש הבהמית. אבל אנחנו עומדים כל הזמן בניסיונות קשים, כל הזמן. היה זה, שמעתי על איזה אחד, רבי דוד שכטר, הוא אבא של הרב הקדוש רב אריה שכטר, חסיד ברסלב מפורסם. רב דוד שכטר, הוא היה אדם לא עשיר בכלל, גר בירושלים, די בעוני. הוא מקורות מקורב לרבי מזוויל. רב שלומקה מזוויל, מפורסם מאוד, בעל ישועות גדול, בעל הניסים. יום אחד...
קרוב בירושלים.
יום אחד, רב דוד שכטר יושב בכותל ומתפלל שם, מגיע הרבה לכותל. הוא רואה בן אדם כזה, נראה מכובד, פנים ככה זוהרות, בוכה, מה זה בוכה, בוכה, לא מפסיק לבכות על הכל. שעתיים, הוא רואה עוד בוכה, מה זה בכי, גניחות. אחרי 3 שעות, אומר לו, מה קרה, למה אתה בוכה? לקח לו זמן להתאפק וזה, להתעשת, בסוף נפתח קצת. אמר לו, יש לי צאצאים לחתן, וזו חתונה חשובה, ואין לי בכלל איפה לעשות את החתונה הזו, ואני מתבייש, ואין לי דרך, ואין לי אפשרות. אז רב דוד שכטר לא יכל לעמוד בזה, אמר לו בוא, הוא היה אני מרוד, רב דוד שכטר, אמר לו בוא איתי, אני אעזור לך. הסתבר שהוא שמר במשך 20 שנה, פרוטה לפרוטה, כדי לחתן את הצאצאים שלו, אמר, אבל לא יהיה לי אחרי זה, עדיף שאני אשמור שקל ועוד שקל, לשם את זה באיזה מקום שלא יוכל, היה צריך להרים בלטות, להרים עניינים, כמו של פעם. הוציא הכל, אמר, אני, יש לי עוד קצת זמן, השם יעזור, אבל הוא צריך את זה עכשיו, נתן לו את הכל. ברגע אחד של מסירות נפש נתן לו את הכל. אחר כך הוא הגיע לרבי מזוויל, הרבי מזוויל קם, אמר לו, תגיד לי מה עשית? הוא אמר, אתה כולך זוהר, מה עשית? הוא אמר, למה? לא עשיתי, מה הרבי רוצה? לא עשיתי שום דבר, באתי מהכותל. הוא אמר, אתה תגיד לי מה אתה עשית? הוא אומר לו, אם זה כזה גדול, אז אני לא מגלה. אז הרבי מזוויל אמר לו, אתה שנים מבקש ללמוד איתי, נכון? אמר לו, כן. אמר לו, ואני לא מצליח למצוא זמן. אם אתה תגלה לי מה עשית, אני לומד איתך חברותה. אמר לו, אני מגלה. גילה לו את הדבר הזה וככה זה התפרסם. אמר לו, תדע לך, הדבר הזה שאתה עשית, זה התגברות שאין כמוה. אדם שמצליח להתגבר על הנפש הבהמית שלו, הוא יכול לעלות גבוה כל כך שאי אפשר לשער בכלל את המקומות שהוא יכול להגיע. אתם שמעתם על מר עוקבא בגמרא? שמעתם עליו הרבה, נכון? מר עוקבא, לפי אחת השיטות, היה לפני כן נקרא בשם נתן צוציטה. נתן צוציטה. מי זה נתן צוציטה? עבריין גדול מאוד. איזה עבריין. הבן אדם הזה היה עושה עבירות בשעת נפש, היה מתנהג בצורה לא מכובדת, אבל הדבר הכי גרוע שהיה אצלו, שהייתה איזו אישה אחת, אשת איש, שהוא התאהב בה. הוא לא יכל להפסיק לחשוב עליה. הבעל של האישה הזאת היה רשע מרושע. כל פעם הם מסתבך, ועושה דברים עברייניים, והוא כל הזמן היה בא אליה, נתן צוציטה, ואומר לה, עזבי אותו, תבוא, אני אתן לך את כל העון שבעולם, הוא היה עשיר גדול, עשיר ככורח. לא הייתה מוכנה לשמוע. אבל בעלה, כמה שהוא היה גרוע, היא הייתה נאמנת. הוא לא יכל, הוא לא יכול לעמוד ביופי שלה, ובעוצמה שלה. אז זה היה אצלו חזק מאוד. יום אחד, בעלה של האישה הזאת נכנס לכלא. כשבא לבקר אותו בורה שהוא לא יוכל לצאת, הוא אמר לה, לכי לנתן צוציטה, לא יודע איך, שביא לך כסף לפדות אותי. לא יודע איך.
דילמה.
יגאל
עמיר
שתיים.
הלכה אליו, כבעלה ביקש, אמרה לו, אני מתחננת אליך. מתחננת אליך, תן לי את מה שצריך. אמר לה, אין בעיה. אבל שעה את איתי. שעה את איתי. אמרה לו, אני מבקשת. אמר, שעה. בעלה אמר, בכל מקרה לפדות אותו. היא חושבת עליו. קיצור, אמרה לו, בסדר. לא רצתה, אבל... כמעט אמרה לו, בסדר, חיכה, או חיכה, אמר לה, תחכי, אני תכף נראה מה נעשה. אחרי כמה דקות הוא יוצא אליה ואומר לה, תקשיבי טוב, קחי את הכסף שאת צריכה לבדות בעלך, ורוצי, רוצי, שאני לא אתחרט, רוצי. נלחם עם עצמו, כמו שאתם מבינים. היא רצה, ובעלה התחיל לזלזל מאוד אפילו אחרי זה כתוב שם. אמר לה, מה, תהיתי איתו, ואני לא רוצה לראות אותך, והיא בכלל מסכנה, הלכה בשביל... אחרי זה נתן צוציטה הזה, רכב על הסוס שלו. פתאום רבי עקיבא הגדול, קודש קודשים, ותלמידיו רואים אותו מרחוק, רבי עקיבא אומר להם, מי זה האיש הקדוש הזה? הוא לא רואה מי, זה איש קדוש. זה נתן צוציטה, זה אחד העבריינים הכי גדולים פה. הוא אומר להם, אל תגידו עליו מילה כזאת. הוא קודש קודשים, תכו תבקשו ממנו שאני חברותה שלו. הלכו אליו, הביאו אותו. אמר לו, רבי עקיבא, מי אתה? אמר לו, רבי, אני שום דבר, אני לא כלום. אמר לו, אני רוצה ללמוד איתך. התחיל ללמוד איתו. סיפר לו מה הוא עשה, רבי עקיבא אמר, בזכות זה אתה מאיר את כל העולם כולו. על ההתגברות שלך, אתה מאיר את כל העולם כולו. נהיה בסוף מרעוק וראש הישיבה. מרעוק ו... פיק חלק מהשיטות זה מרוק בה. עוד סיפור אחד, לפני שתסיים. סיפור אחד. היה יהודי אחד, דיין, אבל יש דיינים שהם לא נמצאים בבית הדין, כי בית הדין זה מלא גירושים מלא. זה כמו שאני עושה פה לפעמים, אתם יודעים, לוקח דינים כאלה. אנשים באים, עושים, חותמים משטר בוררות, אנחנו עושים להם את הדין. עבודה מאוד קשה. כי אין לך גיבוי ואין לך דברים, אתה צריך לכתוב שאתה בוררות ואתה שואל לפעמים שעות על גבי שעות כדי לסגור את הדין ולכתוב אותו. זה לא בדין עכשיו שיש לו חוזק ושיניים וכל מה שצריך. זה לשם שמיים. אני גם אני מקבל למשל רק אנשים שבאמת, אני יודע שגם הקשיבו לדין, אחרת אני לא רוצה לקבל. גם לא אנשים מפה כי אני נוגע בדבר. אבל יש בוררים כאלה, דיינים בוררים הכוונה, לא בוררים של עולם התחתון, כן חלילה, דיינים בוררים, אנשים שהם באמת הולכים לפי...
עולם
העליון. לפי עולם העליון, לפי עירת שמיים. ויש אנשים כאלה שהם בוררים, שזה ממש המקצוע שלהם. הם עוסקים רק בזה, ושבים איזה שעות, והרבה מאוד אנשים עדיפים במקום ללכת לבית המשפט, או במקום ללכת לדין תורה עכשיו גדול ועמוני, הם שלים טיפה יותר, והולכים למישהו שהם סומכים עליו שתיהם. אחד הבוררים, רבי אברהם, לא נגיד את השם משפחה, אבל רבי אברהם, הוא היה צריך לעשות בוררות בין שתי אילי עוד. כל אחד כמה שכונות יש לו, כל אחד כמה זה, רבו ביניהם על אחד ה... על איזה כמה גרושים. כמה זה כמה גרושים? 10 מיליון בסוף נגמר הסיפור. כסף קטן בשבילהם, אבל עדיין, 10 מיליון, זה 10 מיליון, אנשים כאלה הם לא מבטרים לשקל, כמו שאתם יודעים. והיה צריך לעשות לנו את הפסק דין, וקיבל את זה. הוא אדם ישר, המילה שלו זה מילה, הזמן שלו זה זמן. אין משחקים אצלו. הוא מדויק, הוא מתעסק רק בזה, כדי לשמור על המוניטין ועל השם שלו גם כן, הוא לא יעשה עוד דברים שיגרמו לו להיראות פחות טוב. זהו. הוא יושב שבוע שלם, שמע אותם, אסף את כל הצדדים, את כל החומר, זה המון חומר לקרוא, זה לשבת שבועות על דין כזה. לעבור על כל החומר, לדייק אותו, לבדוק אותו, לברר אותו. אחרי שדייק את כל החומר, מגיע יום שישי, הוא הבטיח שהוא ייתן את הפסק דין ביום שישי. ימסור את זה, ימסור את זה לאורך דין של, 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 של שניהם. מגיע יום שישי, הוא בא להפעיל את המטוס, הכל מוכן כבר, זהו, הפסק דין מוכן, אחד מהם הוא חייב לגמרי ב-10 מיליון, נתן לו כל הנימוקים, הנימוקים שלו ברורים, הוא ידע שזה הדין ברור, אין שאלה בזה. הוא ידע שעשה הכל לשם שמיים, התפלל שהפסק דין יהיה כראוי, כמו שיהודי קדוש. הוא בא להפעיל את המדפסת, המדפסת לא עובדת. לא עובדת המדפסת, מנסה לסדר אותה, אומר, טוב, שטויות, אני כבר אסדר אותה, אבל לעמוד במילה אני צריך. אמרתי, עד חצות אני מביא, אני מביא. עוד רגע מגיע חצות, ופתאום הוא נזכר שהוא לקח על עצמו לא לעשות שום מלאכה, אפילו מלאכה קטנה, אחרי חצות, שהרי נאמר בשבת, שכל העושה מלאכה בערב שבת, אפילו שמותר לעשות, לא רואה בסימן ברכה. אמר, אני צריך בשביל מדפסת ונייר לא לראות סימן ברכה. אבל איזה יצרה, התחיל להיכנס לו בראש. על מה אתה מדבר? אתה הרי הבטחת. אתה הבטחת ואתה בן אדם שעומד במילה, וזה המוניטין שלך, זה השם שלך. והיצר הטוב אומר, בסדר, אף אחד לא מתרגש אם זה יהיה כמה שעות אחרי זה, בפרט שזה לשם שמיים, וזה אמת. אף אחד לא מחכה באמת ביום שישי עכשיו, אף אחד לא ישלם, העורך דין גם ככה לא יחכה על זה. אבל אז היצרה אומר לו, אבל אתה הבטחת, אתה צריך לקיים, זה רק להוציא את הדף, אתה כבר עבדת על הכל. ובאיזושהי החלטה תקיפה, כי ככה צריך לעבוד עם היצר הרע. הנפש הבהמית היא עצמה יכולה להוציא את היצר הרע, רק היא. החלטה של שור, של נפש בהמית, תקיפה כזאת, שבאה ואומרת, אני לא עובד אחרי חצות, נקודה, זהו, נגמר, סגר את הדלת, התחיל ללכת והרגיש הקלה. קשר אליו העורך דין, תגיד, הפסק דין מוכן? ועל הבית שואל. הוא אומר לו, לא, אין לי בעיה במדפסת, יום ראשון אני אסדר את הבעיה. אמר לו, עורך דין בסדר גמור, הגיע לי, יום ראשון, דבר. יום שבת הוא הרגיש, תפח שמו, קדוש ברוך הוא, זיכה אותי. יום ראשון הוא הולך, מדפיס את הדברים, בא להתקשר לעורך דין, העורך דין הזה מקדים אותו. מה קרה? הקדמת אותי, אתה רוצה לראות אם זה מוכן? הוא אומר, לא, שכח מזה. הבן אדם הזה, זה הבן אדם שהוא היה צריך לחייב אותו ב-10 מיליון, כן? הבן אדם קיבל דום לב ומת. הגיע לסוף יום מהווה מבוגר. הוא אומר לו, היורשים שלו זה כבר סיפור אחר, הם לא רוצים להיכנס לזה, הם לא רוצים לריב, הם רוצים לשלם את ה-10 מיליון, זה קטן עליהם, זה מיליארדים שם. הבן אדם אמר לו, תודה רבה, סוגר את הטלפון, ופתאום מתחיל להבין מה קרה. אם הוא היה מחייב אותו ב-10 מיליון דולר או שקל, לא יודע כמה זה היה אז, בערב שבת, מה היו אומרים שהוא מת? שבגלל שהוא קיבל פסק דין, שמצבן אותו, לכן הוא מת, וכל התקשורת, כי הוא היה אייל און כזה, היו עומדים את זה, והיו יושבים את זה, ונכנסים לו לחיים, ובוודאי הוא מאבד את כל המוניטין שלו, ואת כל הכוח שלו, והיו נכנסים לו לחיים. הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, רק כי הוא שמר על המצוות, ובערב שבת לא ויתר לשמור על אחרי חצות. עד כדי כך. רבותיי, כשיהודי לא מוותר שהנפש הבהמית שלו תהיה בקדושה, בחיים הוא לא יפסיד. כשיהודי מוותר על הקדושה של הנפש הבהמית, זה הולך מדחי לדחי. זה העבודה שלנו. כל העניין של באתי לגני, שאנחנו עכשיו בסימן שלו, כל העניין הזה זה לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בעולמות התחתונים. מה הכוונה דירה בעולמות התחתונים? זה כל התכלית שבאנו לעולם. שנאמר שוקב עמודי שש. אומרים חז"ל שנשתוקק הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בעולמות התחתונים, בתחתונים. מה זאת אומרת? למעלה, הקדוש ברוך הוא לא רצה שיהיה דירה אחרת, הוא היה נשאר למעלה כביכול. הקדוש ברוך הוא רוצה למטה. שכל ילד ידע להגיד פסוק. שכל מבוגר יהיה כמל הקדוש ברוך הוא. שכל מקום יהיה מקום שמכובד שהקדוש ברוך הוא יהיה בתוכו. שתשאר שכינה בכל מקום. כל שאנחנו יורדים יותר למטה, כמו עכשיו, אנחנו יותר קרובים לגאולה. שנזכה בעזרת השם להיות חכמים, כל אחד במקום שלו, באזור שלו, בגוף שלו קודם כל, בבית שלו, בבניין שלו, בשכונה שלו, בארץ שלו, בעולם שלו. שנזכה בעזרת השם לברר את הדברים בדיוק ובכן בתוקף, אבל בדרכי נועם בעזרת השם, ולעשות לקדוש ברוך הוא דירה בעולמות התחתונים.